רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות סטארט-אפ ניישן פיינדר, הפלטפורמה שתיצור לחדשנות שלך הזדמנויות עסקיות. המטרה של פיינדר מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל היא אחת, להיות שער לעולם החדשנות הישראלי. פיינדר היא פלטפורמה שמרכזת את מיטב הסטארט-אפים הישראלים. גם הסטארט-אפ שלכם יכול להופיע בפיינדר, וזה לגמרי בחינם. החברה שלכם תזכה לחשיפה מול משקיעים מקומיים ובינלאומיים. בסטארט-אפ ניישן סנטרל מקבלים מאות בקשות בשנה לחיבורים בין משתמשים לחברות. ככל שהפרופיל שלכם עשיר יותר במידע, כך עולה הסיכוי של החברה שלכם ליצור קשרים עם ארגונים, ממשלות ואנשי עסקים מובילים שמחפשים סטארט-אפים חדשניים להשקיע בהם. איך עושים את זה? פשוט תיכנסו לfinder.startupnationcentral.org ועדכנו את פרטי החברה שלכם. השירות חינמי לחלוטין. finder.startupnationcentral.org.
שלום יובל.
היי דן.
באחד בפברואר, ב-1:30 בצהריים, בסרונה, נקיים הקלטת פרק של עושים רפואה מול קהל.
שזה אתם.
במסגרת אירוע שנתי להתרמת שיער לפאות. לחולות סרטן.
אז מי שיש לו שיער מעל 30 סנטימטר ומעוניין או מעוניינת לדרום, מוזמנים להגיע.
שישי, 1 בפברואר, 1:30 בצהריים, סרונה. מוזמנים למפגש מאזינים והקלטת פרק לייב של עושים רפואה.
מעולה.
תודה לך יובל.
תודה עידן.
עושים רפואה, להתראות בסרונה.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה בעיצומה של עונת הבחירות. כל הסקרים מראים שרוב האלקטורט הישראלי נמצא כיום בצד הימני של המפה הפוליטית. יש שמעריכים את זה ב-60-40, יש אומרים שהתמונה קצת יותר מורכבת ותלויה גם במנהיגים שמציגים שני הצדדים. מה שבטוח, זו הסיבה שגם פוליטיקאים משמאל מדברים ימנית, כי הם יודעים שבלי לקחת מנדטים משם אין להם שום סיכוי לעשות מהפך, או שהם פשוט מקימים מפלגות במרכז. אז פוליטיקה כמו עסקים היא עניין של היצע וביקוש, וככל שיש יותר ביקוש בימין, גם יש יותר היצע. אז בבחירות 2019 הבוחרים יבחרו לא רק אדום או כחול, עבודה או ליכוד או מקסימום מפלגות לוויין כמו מרץ או הבית היהודי. הפעם הימין מציע להם שלל מפלגות בוטיק שבהם יוכלו למצוא בדיוק מה שהם אוהבים. היום ננסה להבין מה הסחורה שמציעים לנו לא פחות מ9 מפלגות שרצות על המגרש בצד הימני. הייחוד הלאומי שהיא בעצם גם תקומה, הבית היהודי, הימין החדש, הליכוד, ישראל ביתנו, עוצמה לישראל, זהות, יחד של אלי ישי וגם כחלון. אגב, גם זו לא רשימה סגורה, חלק מהם עוד ודאי התאחדו לפני הבחירות. אז כמה מהם הקימו את הבוטיקים שלהם בגלל פיינשמקריות אידיאולוגית, וכמה פשוט לא סבלו את האיש מהבוטיק ליד, כמה מזה אידיאולוגי וכמה פוליטי, ואיך כל זה קשור לצל האדיר שמטיל על כולם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואיתי הפרשן הפוליטי של חברת החדשות, עמית סגל.
שלום דפנה.
אז אולי נתחיל דווקא מהבית היהודי, מה שהיה פעם המפדל, והוא כבר עכשיו בעצם איחוד של כמה מפלגות. מה ה-DNA של המפלגה הזו?
הבית היהודי הוא בעצם שם חדש יחסית, בין עשור למפלגה שימיה עוד יותר מימי המדינה.
המזרחי.
מי מאיתנו זוכר בילדותו שהייתה שוקה, שהוא שמע תשדירי בחירות, אז ברדיו אומרים, ואתה דבר רשימת המפדל, המזרחי, הפועל המזרחי שסימנה ב'. הבית הזה הוא בעצם צבר של מפלגות שכבר כל כך הולחמו ביחד ישנות מלפני 80, 90 ו-100 שנה, שלמעשה אנחנו כבר לא זוכרים את העניין. אבל בגדול, זהו...
אבל גם בקדנציה האחרונה זה היה תמהיל של כמה מפלגות.
נכון, אבל בגדול המפדל היא ביתה של הציונות הדתית. הציונות הדתית...
אין לזה קשר למזרחיות, אם מישהו חושב המזרחי...
יש לזה קשר למזרח אירופה, אגב.
כן, אוקיי.
זה המזרחי. זאת מפלגה שבשיאה היו לה 12 מנדטים, בשנות ה-70, באופן אבסורדי, תמיד הייתה שותפה של המערך. כשהיו אומרים השותפים הטבעיים בשנות ה-70, היו מתכוונים לשותפות של המפדל ושל מפלגת העבודה, יוסף בורג וכולי. זאת הייתה אחת המפלגות הכי יוניות בכנסת. למשל, חבריה בממשלה של לוי אשכול היו היחידים שהתנגדו לחיבוש ירושלים. לשחרור ירושלים. הציונות הדתית של אז הייתה ציונות דתית אחרת, ציונות של בעלי בתים, ציונות שחיים באר כינה אותה זאת שיושבת בכל משגיחי הכשרות, ולא זאת שעוברת לקטר.
והיא עברה שינוי אידיאולוגי עם כניסתו של הרב קוק, עברה תהליכים מחשבתיים עמוקים.
השינוי העיקרי הוא גוש אמונים, שמביא איתו מהר מאוד הנהגה חדשה למפדל. היא עדיין פחות ימנית מאשר היום, המר ואחרים, וחנן פורט, אבל היא לבטח יותר ימנית מהמפדל של אז. די נזכיר שיוסף בורג, המנהיג האגדי של המפדל, נמנע בהצבעה על קמפ דיוויד, והיה ראש השיחות לאוטונומיה. את מדמיינת היום את נפתלי בנט מנהל את השיחות עם אבו מאזן? לא נראה כל כך
חבר. באחד הפרקים הקודמים שלנו גילינו שיצחק לוי היה
מחוק
יסוד כבוד האדם וחירותו, אז אנחנו כבר יודעים.
נכון, אבל לוי, רק כדי שנשים את זה על הסקאלה, לוי הוא מהפלג הרבה הרבה יותר ימני של המפדל, ובמרוצת השנים, כשאנחנו מסתכלים משנות ה-70 ועד שנות ה-2000, קוראים שני תהליכים. אחד, המפדל יורדת מכוחה כי כמה שס, זאת אומרת, אותו ציבור מזרחי שהצביע למזרחי, יש לו פתאום בית חדש. מי שרוצה להבין איך הדבר הזה קורה, מוזמן לראות את הסרט הנפלא, מדורת השבט, שבלי לדבר מילה פוליטיקה, מסביר איך היו המזרחיים בעצם הסרח העודף, הדחוי, המושפל של הציונות הדתית. זה פלג אחד.
יש עכשיו גם סרט נפלא על הקמת שס, גם קוראים לעצמאות.
נכון, שם זה כי יותר על הפילוג מהחרדים, הבלתי רשמיים. והדבר הנוסף הוא, הפילוג הנוסף הוא בעצם סדרה של פילוגים של דמויות שהרגישו שהמפדל לא מספיק ימנית. בין אם זה על קמפ דיוויד ב-77, ואז פורש חנן פורט ומקים את התחייה, או מצד של הרב דרוקמן, או עוד פרישה של חנן פורט לתנועה שכוחה בשם נדמה לי אורות, על שם אותו רב קוק שהזכרת.
ובכלל, צריך לומר, מיד נגיע לימינו אנו, הם רוב השנים התעסקו בחינוך, בדברים
נכון,
ככה
אבל
יותר...
המתח הזה, המתח בין הציונות של הבעלי בתים, ציונות, אני לא רוצה להגיד המתונה, כי זה נשמע שזה איזה מילת שבח לעומת הגנאי אחר, אני, מתינות זה מילה קצת חלבית בטעם וניל בעיניי, אבל לא וניל, אבל הפילוגים האלה היו על רקע המתח בין שתי ציוניות דתיות, אחת שחפצה, כמו שאתה אומרת, בוועדת החינוך, והשפעה כזאת, והיא לא במקרה לא הלכה להתגורר ביהודה ושומרון, כי הרי הפרט שאנחנו צריכים לזכור זה שרוב הדתיים לאומיים הם לא מתנחלים, ורוב המתנחלים הם לא דתיים לאומיים. זאת אומרת, זו תנועה מאוד משמעותית, אבל היא לא הייתה עיקר הציונות הדתית בפועל. וזה ממשיך עם הפילוגים האלה, מקמפ דיוויד ועד ההתנתקות. שעל רקע הסכם וואי חנן פורט פורש שוב מהמפדל אחרי שהוא חזר, וב-2005 אפי איתם ואותו יצחק לוי שהזכרת פורשים מהמפדל של אור לב, כי יש סיפור מדהים, אז הם רוצים להתפטר מהממשלה. לא הרבה פעמים אנחנו מתקלים באנשים שמוכנים לוותר על כיסא, ומרכז המפדל מדיח אותם כעונש על זה שהם עזבו, והם פורשים למה שאנחנו מכירים היום בתור האיחוד הלאומי, תקומה, כל הפלג הזה.
זאת אומרת, אתה מתאר סיטואציה שבה עם הזמן קמו לאותו מפדל מסורתי עוד ועוד יריבים מימין, שכל פעם ככה הציבור נהה אחריהם, עד שזה הפך להיות המיינסטרים של המפלגה, וזה בערך מה שאנחנו רואים היום.
נכון, אז זה סיפור המפדל. ואז מתחילה היסטוריה, קוראים לזה הבית היהודי באיזשהו שלב, רוצים, ב-2006, סליחה, על רקע הטראומה הגדולה מההתנתקות, המפדל והאיחוד הלאומי, אותו איחוד לאומי שאולי נגיע אליו עוד מעט, הפלג היותר ימני דתי שיש, ארץ ישראל בראש, ואחר כך התורת ישראל ולא הפוך, נקרא לזה ככה נניח. אז הפלג, שני הפלגים האלה מתאחדים, מרגישים כמו קיפודים בקור, מול הצונמי הגדול שנראה, של מה שנראה היום מצחיק, אבל השבירה שמאלה, מות הימין, מות ארץ ישראל השלמה, הקמת קדימה, והם מתאחדים. וב-2006 מחליטים לקרוא לזה לא המפדל איחוד לאומי, כי זה קצת ארוך ומאוד לא סקסי ומסופם, קוראים לזה הבית היהודי.
שאם היית צריך אז להפיין את ההבדלים בין שתי המפלגות האלה, ויש גם את תקומה שבקדנציה
יפה, אז האיחוד הלאומי תקומה, זה בעצם מפלגה שקמה ב-1999 על רקע הסכמי וואי, היא הייתה אמורה להיות אינטרנט רציתי לקרוא לזה מונחים של היום, הימין החדש. דהיינו חבירה של גורמים דתיים וחילוניים, בניסיון ליצור כוח פוליטי שיאתגר את הליכוד. אז זה היה לאתגר את נתניהו בגלל הנסיגה מסכם וואי. וחוברים לשם כל מיני אנשים מעניינים. חנן פורט מהמפדל, רחבעם זאבי ממולדת עם הטרנספר, זה הטט של הטט בית של עד היום. הטט בית שלנו זה טרנספר ובית של מפדל. ובני בגין שפורש מהליכוד עם קליינר, בני בגין ששבועיים קודם אומר שגנדי הוא זיהום מוסרי והוא לא יישב איתו. אבל המיזם הזה נכשל, והוא נכשל הרבה מאוד שנים, כי מסתבר שאין ביקוש לסחורה הזאת, וגם כאן השלם קטן מסכום חלקיו, החילונים לא מצביעים כי יש דתיים, הדתיים לא מצביעים כי יש חילונים, וכל האיחוד הלאומי, תקומה, מולדת, זה הכל מתפוגג מהר מאוד, והופך לרשימה דתית, פשוט יותר ימנית מהמפדל. זה האיחוד הלאומי.
ושהם מתאחדים ביחד, ובבחירות הקודמות הם רצו...
אגב, ותמיד כמעט המפדל משיג, כמעט תמיד, לא תמיד, אבל כמעט תמיד המפדל משיגה יותר משחוזים לה, והאיחוד הלאומי פחות. תחשבי איזה דמויות עברו בדבר הזה שקרה האיחוד הלאומי. האיחוד הלאומי היה גנדי, היה בגין, הוא היה אביגדור ליברמן. אביגדור ליברמן, אנשים לא זוכרים, רץ ב-2003 עם מיזם רוסי ימני דתי, שנקרא האיחוד הלאומי, אמהות למד, ישראל ביתנו, והוא נכשל. המיזם הזה, הוא הביא את רואה 6 מנדטים מתוך השבעה, הוא קיבל 12, לא הצליח, והמסקנה של ליברמן מאז ועד היום זה שהוא לא מאמין לאף אחד מהדתיים לאומיים, הוא חושב שהם לא שווים את הסחורה.
ממה שאני מבינה ממך, זה יצא לדרך כמשהו ימין חילוני דתי, אבל היום, איך שאני מכירה אותם בכנסת, זה דתי מאוד, בדיוק, זה ימין חרדלי.
נכון.
אז זה עוד טרנספורמציה שהמפלגה הזאת עוברת, ואני חושבת שזה כבר מקרב אותנו לפרק הבא.
יפה, ואז הפרק הבא הוא הבית היהודי.
יש את הבית היהודי, אנחנו יודעים, נעשה ככה קיצור תולדות הציונות הדתית בפוליטיקה, נפתלי בנט מגיע, מצליח.
נכון, בעצם קוראים לזה הבית היהודי לפני נפתלי בנט, אבל זה איזה מפלגה של 3 מנדטים, היא עד כדי כך שמרנית שאפילו את אורי אורבכי בקושי נבחר בוועדה המסדרת, וכמובן שהבית היהודי הזה התפרק וראה האיחוד הלאומי רץ בנפרד, מגיע נפתלי בנט, מנצל הזדמנות של פעם בדור, כשיש פריימריז שם, בעצם הפעם הכמעט יחידה, כובש את המפלגה בשערה, פשוט מחוסר עניין לציבור של השאר, מצליח בשבונג הזה להביא גם את האיחוד הלאומי, ורץ קדימה בריצת אמוק של 8 שבועות בלבד בחירות 2013, שבתחילתה הוא והילד שקד אנונימיים לחלוטין, ובסיומה, שבוע לפני הסיום, הם המפלגה השנייה בגודלה עם 18 מנדטים. בסוף זה מעד, נגיע לזה עוד מעט. זה היה
12 בסוף.
אבל 12 זה הצלחה מדהימה, וגם לאורך רוב הבחירות האחרונות הם היו סיפור חם עם 17-18 מנדטים, אבל תשימי לב שוב, שגם הנפילה ב-2013 הייתה בגלל התבטאויות של ג'רמי גימפל אחד על הר הבית, דיינו משהו יותר מדי חרדני ימני, וגם ב-2015 זה נפילה בגלל אוחנה, שהיה יותר מדי חילוני עבור הדתיים.
או בגלל נתניהו, שבסוף שתה להם את המנדטים בקשית,
כן, אבל,
כמו שנהוג לומר.
זה קרה בגלל שהוא רואה כבר בראש העניין הזה, החיבור החילוני דתי בדבר הזה בימין, הוא דבר שלאורך זמן לא הצליח, היה מאוד קשה להחזיק את שני הקצוות, גם את הקצה החרדלי מיצר והר ברכה, וגם את הקצה החילוני בועחה אלי אוחנה ואפילו הילד שקד, והפיצול שאת רואה עכשיו, הוא בעצם ניסיון לדעתי אחרון של בנט ושקד, לעשות בכל זאת את המפלגה הימנית דתית הזאת, בלי המשקולות של המוסדות והרבנים.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה, עם דפנה ליאל.
אוהבים חידות ולא מפחדים מפאזלים? הייתם רוצים להיות הגיבורים של ספר בלשים? מכון המחקר הלאומי, סמלה, סייבר, מודיעין ולוחמה אלקטרונית, מחפש אתכם. שאלנו את מיטב החוקרים בסמלה, מה לדעתם דרוש כדי לעמוד בדרישות התפקיד?
אנשים בסמלה זה אנשים שיש להם ראייה מולטי-דיסציפלינרית. הם לא רק בקיאים בנקודה אחת. זה מקצוע של הרבה מקצועות. אנחנו משחקים פה במלחמה... שאת מוצאת פתרון, אז הצד השני מוצא פתרון לפתרון. זה תחרות שמתקיימת כל הזמן. זה לא פתרת ואת הולכת לישון. פתרת, הוא מוצא סדק, נכנס בסדק, את צריכה לפתור שוב את הבעיה מחדש.
צריך לזכור שבסופו של דבר, בסוף התהליך הזה, ההבנה של האיום היא מצילה חיי אדם בסוף. כשאנחנו מסתכלים על התהליך הזה, אז אפשר להסתכל עליו כתהליך שהוא בניית, יכולת, אתגרית, אבל בסופו של דבר המערכות למדלף האלה מותקנות על מטוסים, והמטוסים האלה אמורים לטוס באזורים שהם אזורים מאיימים, וכשהטכניקה עושה את העבודה, ואותו חוקר הגיע למסקנה שכך זה הדרך הנכונה והכי טובה לעשות את זה, היא בפירוש מצילה חיי אדם.
רוצים להיות גם אתם חלק מחוד החנית של המחקר הביטחוני? בסמלה מחפשים מהנדסים מצוינים בעדיפות לבעלי תארים מתקדמים למשרות מחקר בכל התחומים. מערכות RF, מערכות אלקטרו-אופטיות, אלגוריתמי עיבוד אות, GPS, תקשורת, בקרה וסייבר. הגישו עוד היום קורות חיים לאתר הדרושים של רפאל וציינו שאתם מעוניינים לעבוד בסמלה. בנוסף, אתם מוזמנים להאזין לתוכנית שלמה שהקדשנו לסיפורה של סמלה במלחמת יום הכיפורים. קישור אליה תמצאו בדף הבית של רשת עושים היסטוריה, ranlevi.com.
אז בואו ננסה להבין קצת יותר עם מה הם התמודדו השניים האלה בקדנציה האחרונה. הרי מדובר בשני אנשים שהם אמנם מאוד מאוד ימנים, אבל בסך הכל הם ליברליים, אני חושבת, ודאי לא מחזיקים בעמדות חרדליות. מה גרם להם בסוף לקום ולעזוב את החיבור הזה שאי אפשר להתכחש לזה, שהוא בסיס כוח עצום?
כן, אז קודם כל זה, זה אירוע אישי, זה לא אירוע אידיאולוגי. בסיקה אי אפשר למצוא את ההבדל הימני. בכלל צריך להבין ש...
בין כולם, מבחינת האידיאולוגיה הימנית שלהם, הם כולם בדיוק באותו מקום, מבחינת סיפוח.
עוד מעט נגיע לליברמן ולליכוד, אבל אין ספק שבנושא הזה, בנט, שקד, סמוטריץ', זה באמת בניואנסים של מה יקרה בעוד 70 שנה, אם יהיה סיפוח של כל האזורים, רק אזורי C.
אז כל מי שאפשר לומר תחת הסל הזה, כולם תומכים בהתקדמות כלפי סיפוח, ריבונות על שטח C, דיברנו על זה בפודקאסטים קודמים, פה אין הבדל, כולם אותו דבר.
נכון, והפער הגדול הוא באמת הפער, בוא נגיד, בטמפרטורת ההגשה של הדתיות. הסמוטריצ'ים יותר קרובים לצד החרדי, ואלה יותר קרובים לצד החילוני. זאת אומרת, בבני עקיבא, תמיד היו שואלים, למה אתה יותר, אנחנו יותר קרובים לחילונים או לחרדים? והתשובה היא, אנחנו בדיוק באמצע, אנחנו המקף המחבר. זה הציונות הדתית של זבולון המר. אמרו עליו, אורי אליצור כתב עליו כשהוא נפטר, הוא המקף. מה לעשות? מקפים, יש להם שתי תכונות, אחת אף אחד לא שם לב אליהם. ושתיים, זה לא...
כמו בתקשורת שאומרים, למה אתם תמיד מביאים את אחמד טיבי לריב עם אורן חזה?
זה לא אטרקטיבי להיות מקף.
מי שבאמצע, איך נאמר, הם...
נכון, בנט ושקד לא הגיעו להיות מקף, הם רוצים... עכשיו, יאיר לפיד סיפר ב-2013 שהוא חשב שהוא קורת ברית עם הבית היהודי, אבל הוא גילה שיש שלוש סיעות לפחות בבית היהודי. יש בנט שקד, יש את הדתיים השמרנים באמצע סלומיאנסקי, ויש את החרדלים אורי אריאל. וזה החלק גדול מהפירוק של הברית, זאת אשמת הבית היהודי, שלמעשה הציונות הדתית היא כבר שם קוד לכמה וכמה ציבורים. בנט ושקד למעשה ויתרו במודע, אני מסכים איתך, על הציבור החרדלי, הם מאבדים שניים שלושה מנדטים בבייס, התקווה שלהם שעוד צריכה להיבחן בקלפי, האם הם יכולים להביא מהליכוד ציבור חילוני, שבאמת נרתע עד היום.
אבל צריך להסביר, כי מי שמאזין לנו קצת פחות מכיר את הדינמיקה, למי שמתבונן מבחוץ, זה נראה שבנט ושקד עומדים בראש המפלגה, אז מה הבעיה אם הם לא רוצים מרקולים, או הם רוצים גיור, או הם רוצים את הרחבת הרפורמים הזאת שבנט אוהב לדבר עליה? אין בעיה להוביל, בדיוק. אז בוא ננסה להבין קצת יותר, מה בכל זאת גרם להם, כי זה נראה לא רציונלי לחלוטין למישהו שבא מבחוץ.
קודם כל יכול, זה לא רציונלי וזה יוכח במבחן התוצאה. אבל הבית היהודי, כי התחיל את הבחירות הקודמות עם 17-18 מנדטים. ואז בוא נתאר ב-60 שניות מה קרה, זה פשוט משל, קובץ זיפ של ההתרחשות. הבית היהודי, בנט ושקד החליטו לשריין את ינון מגל. לא תגידי, אחמד טיבי, ינון מגל, ימני, שורשי, ילדיו הולכים לבית ספר דתי. הבוחרים המאוד שמרניים, המתפקדים השמרניים, המרכז השמרני מאוד נבהל, וישר בפריימריז, כדי לאזן את מגל, הוא בוחר רשימה מאוד חרדלית. אורי אורבך נדחק, זכרונו לברכה, נדחק למקום הרביעי בלבד. מוטי יוגב לפניו, ניסן סלומיאנסקי לפניו. רשימה מאוד מפדלניקית. ואז בנט, והמפלגה מתחילה באיזה דשדוש איתי, יורד כבר ל-16, ואז בנט ושקד אומרים, מה אנחנו עושים כדי לאזן את אוסף הספמים הזה? ואומרים, נביא את אלי אוחנה. ואז אלי יוחנה היה גשר אחד רחוק מדי עבור החרדלים והשמרנים, הם הזדעזעו מכדורגלן, מחלל שבת, ופשוט בעצם התגובות הכל כך קשות הביאו לעזיבתו את הרשימה, ואז מהצד השני שני מנדטים עזבו באותו רגע ליחד של אלי שאמרו, מה זה אלי יוחנה, ינון מגע, לא מתאים לנו, ובמקביל עוד שני מנדטים מהצד השני אמרו, מה זה? הרשימה הזאת לא מוכנה לאלי יוחנה, אולי זה גזעני, אולי סתם לא סובלים חילונים.
שלא לדבר על ההתבטאויות ההומופוביות, נכון. שצפו ברשת הסרטון, נכון. הזה של מה דעתכם על זכויות לקהילה הגאה, היה עוד לך... פיגוע אלקטורלי עם בצלאל סמוטריץ'.
והלב של העניין של הסרטון הזה הוא דני דיין. הרי בנט ושקד מביאים את דני דיין החילוני, הז'בוטינסקאי, שיבוא ובדיוק יגיד את הקולות שלהם, ופתאום רואים בסרטון שדני דיין, בהתבטאות שאחר כך הוא עיקה עליה על חטא פומבית, אומר, אני אעשה מה שהרבנים יגידו. עכשיו, אני יכול להבין את דני דיין הפוליטיקאי, שהסתיר את דעתו האמיתית, הוא צריך את הרבנים, הוא צריך את המתפקדים השמרנים. אבל בנט ושקד הבינו שהמנגנון בבסיס, או יותר נכון, בנט הבין, שקד עד עכשיו לדעתי, לא שלמה עם המהלך.
בעניין.
בנט הבין שה... המנגנון והשמרנות ימנעו ממנו לפרוח לאזורים שבהם מגיעה ראשות ממשלה.
וצריך להגיד שזה קורה גם במהלך הקדנציה, זאת אומרת, הם מנסים להכתיב מדיניות בקו מסוים.
הם מצליחים להכתיב מדיניות, נכון.
בדברים מסוימים מצליחים, בדברים מסוימים לא מצליחים כי מושכים אותם אחורה. תן לנו כמה דוגמאות למקרים שבהם בנט ושקד רצו לכיוון אחד.
ההסתרה של האירוע של רחבת הכותל, העובדה שהבית היהודי לא נוכח בכלל בנושאים של דת ומדינה. בנט ושקד נמצאים איפה באמנת גביזון מידן. שאומרת בגדול תחבורה ציבורית בשבת, סגירת אזורי מסחר, צמצום חילול השבת, אבל יתר חופש פעולה למי שבכל זאת רוצה לחלל אותה. לבוא לשבת מהצד הסוציאלי שלה. הם לא יכלו להגיד את זה בבית היהודי. והם היו אומרים, זה לא היה מתקבל.
אבל אם בכל זאת אנחנו צריכים לשאול, כי זה היה, מפה יצאנו לדרך, אם זה פוליטי או אידיאולוגי, אני חושבת שזה יותר פוליטי.
זה פוליטי.
כי הרי עם כל הכבוד לגביזון מידן, הכל כבודה של האמנה במקומה, הם עדיין עזבו בשביל שיהיה להם מרחב תמרון, ושהם יהיו אלה שמקבלים את ההחלטות.
אתה יודעת מה, אני אגיד לך את זה יותר מזה, זה אישי, אבל זה לא היה מתאפשר אם לא היה שבר אידיאולוגי, ויש כאן גם עניין סוציולוגי. והעניין הסוציולוגי הוא שי פירון אמר פעם, שהציונות הדתית יש לה שתי מחלות נפש. הוא מרשה לעצמו להגיד את זה, הוא ציוני דתי. תסביך נחיתות ושגעון גדלות. אז במרכאות, אם אני רוצה להיות פסיכיאטר לרגע, בנט ושקד זה שיגון גדלות, מה, ראש ממשלה, שר משפטים, שר ביטחון, זה ככה מסתכלת עליהם הציונות הדתית, לאט לכם, ובנט ושקד מסתכלים על הציונות הדתית ואומרים, מה זה התסביך לחיתות הזה? מה אתם נמסים מכל שיחה עם ראש המלל? מה אתם נותנים לביבי לשחק לכם במנגנון ולהיכנע כל פעם? מה אתם מסתפקים בוועדת החוקה? זה הסיפור
שלו. זה הפער ביניהם. וצריך לומר, כשבנט באמת רצה לאיים, האקדח שלו היה נטול כדורים, כי לא היה מחנה שילך אחריו. אז בעצם בקו המחשבה שלו, 5 מנדטים של ימין חדש, שזה הוא, עדיפים לו על 10 של הבית היהודי. אז פה אנחנו אומרים, זה בעיקר, אם אנחנו צריכים לסכם, זה בעיקר פוליטי, יש פה גם אידיאולוגיה, אבל אם אתה שואל אותי, בכל זאת סוגיות דת ומדינה עוד לא מפרקות פה מפלגות, כמה זה קשור למהלך שלהם והרצון שלהם להיות בעמדת זינוק טובה יותר ליום שאחרי נתניהו?
ברור שזה קשור. וכאן זה חוזר לקו שיעבור בכל מפלגות הימין, והוא שרוב מפלגות הימין שאנחנו מכירים היום קמו בגלל עניינים אישיים מול נתניהו. זה נשק חשוב למי שטוען, אני לא מסכים איתו, אבל למי שחושב שביבי הוא נטל על הימין, או נטל על הליכוד. כי אם את מסתכלת על העובדות הפשוטות, הרי אם נתניהו לא היה מטיל וטו על מינויו של בנט, ריצתו במחוז צפון בליכוד ב-2009, אז היום הוא היה שר הקליטה, לא היה לו את האיום הזה מימין שהטריד אותו כל השנים. כנל כחלון עם כולנו, כנל אביגדור ליברמן ישראל ביתנו.
כנל גדעון סער.
כנל גדעון סער, כן, אבל הוא נניח לא מקים מפלגה. אז הטענה אומרת, יום אחרי נתניהו, אפשר לפתור את זה ולרוץ עם 50 מנדטים במפלגה הרפובליקאית הגדולה. יש כמובן גם את הטענה ההפוכה, בטח נגיע אליה בהמשך.
אז בואו ננסה להבין בכל זאת מה עוד מציעים לנו בימין. הרי עכשיו אנחנו נשארים עם הבית היהודי, ויש דיבורים שהם התאחדו גם עם יחד ועם עוצמה לישראל. מי אלה המפלגות האלה? ובואו תנסה להסביר לנו מה ההבדלים ביניהם. הרי אמרנו שאלה כבר עם אידיאולוגיה ימנית די קיצונית וחרדלים.
שם העניין מאוד פשוט. עוצמה לישראל זה פשוט כך של מאיר כהנה, שנפסלה מריצה לכנסת ב-88. זה מנדטים שלמעשה היו הולכים לפח, אבל במודע. מבחינתם גם סמוטריץ' זה שמאלן תבוסתן רופס, והם ישמחו להצביע לעוצמה לישראל כל פעם. במצטבר, מרזל, בנרי, כל הראשי המפלגה הזאת בזבזו משהו כמו 300,000 קולות, אבל זה לא באמת בזבוז לימין, כי כאמור הם לא יצביעו לאף אחד אחר. אז איחוד מבחינתם זה נטו רווח לימין.
אבל גם פה יכול להיות את אותו אפקט שאנחנו רואים, שמי שתומך בסמוטריץ' אבל לא תומך באידיאולוגיה עד כדי כך
נכון,
קיצוני, אולי...
לכן בנט ושקד כל כך רוצים את סמוטריץ', כי הם אומרים, סמוטריץ' והכהניסטים יביאו את 4 מנדטים שלהם,
וכל היתר
ילך אלינו.
באמת יש שם סיכוי טוב לאיחוד, סמוטריץ' יכול להתאחד עם רשימה כזאת?
אני לא מזלזל אף פעם ביכולת של הימין להתפלג, אבל האינטרס העליון של כולם הוא כזה, מה גם שעוצמה לישראל כל כך רוצים להיות בכנסת, שהם גם מוכנים להסתפק נניח במקום 4 או 5, למרות שמביאים כמעט 2 מנדטים. אלי אישי הוא תופעה שהייתה שווה בבחירות הקודמות כמנדט לבד, אני לא יודע כמה נשאר מזה בבחירות המוניציפליות הוא קיבל.
אבל מה ההבדל ביניהם?
אלי ישי הוא שס הימנית.
פשוט שילוב של חרדיות וימניות.
שסניקים שלא סובלים את דרי. כן.
אז אם כולם הולכים ביחד...
אז עוברים את אחוז החסימה עם בין 4 מנדטים ביום רע ל6 ביום מדהים.
אז אמרנו שיש לנו שילוב של ימניות ודתיות שככה הולך ומתחזק בצד הזה, אבל יש גם ימניות חילונית שאיתה בנט ושקד יצטרכו להתחרות, שזה ישראל ביתנו, ויש גם ימין חברתי של כחלון.
נכון. כאן באמת מדובר במפלגות של איש אחד. התופעה יותר מעניינת היא באמת ליברמן, שבשקט בשקט הוא כבר 20 שנה איתנו, ולפי רוב מוחלט של הסקרים, וגם לפי דעתי האישית יעבור את אחוז החסימה.
למרות שבדרך הוא ניסה להתאחד עם הליכוד, וכבר ניסה להתמזג, וזה לא הלך.
לא, אין ספק שליברן מבין שיש מתאם ישיר בין מספר צופי ערוץ 9 למספר מצביעיו. הרי ערוץ 9 ברוסית, ערוץ חשוב, או הרייטינג שלו יורד עם השנים, בשיא היו לו 10% בערב, אנשים לא מבינים, יותר מערוץ 10 והתאגיד ביחד. למה? כי היו המון דוברי רוסית, אבל הם הולכים ונעלמים. רבים מהם בבתי אבות וכו'. עכשיו, לליברמן, גם בשיא הצלחתו עם 15 מנדטים, 11 מהם היו של העלייה מרוסיה. זאת אומרת, ליברמן מעולם לא הצליח להביא מסה באמת גדולה של ימין חילוני, צבר או ימין דתי. מי הוא כן הביא? א', ימניים שונאי ערבים. 2, ימניים שונאי נתניהו. לכן אגב החיבור גם לא כל כך עבד, כי הרבה אנשים שהם לא התחברו, אמרו אני לא אוהב את נתניהו, אני צביח חייבת, אבל לא זה. ולכן בנט צמח באותם בחירות. אבל הציבור, ליברמן...
שאני מניחה שבנט ושקד ינסו גם לחזר אחרי האלקטורט הזה.
נכון, עכשיו ליברמן איבד בעצם גורד כמעט עד העצם בשני...
עכשיו ששמעתי את אהל שקד מדברת ברוסית באיזה ברכה לנוביגוד או משהו.
אוקיי, צריך יותר מזה כדי להביא את הכלות.
פתאום זה מתחבר לי, אני רואה את ככה את כל ה...
תראי, ליברמן למעשה משחק היום יותר על המגרש הפוליטי מאשר על המגרש האלקטורלי. כי אלקטורלית, הציבור החילוני, אם אני עזב אותו לבלי שוב, כמעט, לא נשאר שם כלום, והציבור העולים מרוסיה באמת מטבע הדברים, הדור הראשון של העלייה מתמעט והולך, הדור הראשון וחצי או השני כבר למעשה מצביע ימין, אבל כמעט הוא כולו ימין, אבל הוא לא מחויב לדפוסים מפלגתיים, ולכן ליברמן במצוקה אסטרטגית, ולכן הוא מנסה להתחבר לליכוד, ב-2013 הוא רצה, אבל זה היה הדבקה...
הוא לא קיבל עסקה מספיק טובה. לא. בסוף ברגע האחרון לא היה ייחוד רשימות.
לא היה ייחוד מלא, שזה מה שהוא רצה, וברגע שהתגלה לו שלא, הוא הבין שהוא חייב לצאת ולמצוא בידול של עצמו. בעצם בוא נעשה לך את הכלל פשוט, כל ראשי מפלגות הימין, חלומם הגדול הוא להתאמה בליכוד, להביא 10,000 מתפקדים ולרוץ לרשות, אבל הם לא יכולים, כי הדלת חסומה, בנט ושקד, הדלת חסומה בגלל נתניהו, ליברמן וכחלון, בגלל בחירי הליכוד, שאומרים מה זה, 20 שנה חיכינו שהוא ילך, עכשיו הוא הולך, נכניס פנימה את כחלון וליברמן, אין מצב.
אז רק כדי להבין, בנט ושקד הקימו את המפלגה, לא כדי שהיא תתמזג עם הליכוד, אף שכמובן זו אופציה, אלא מתוך איזושהי תקווה שיבוא יום שהליכוד כל כך יתרסק אחרי נתניהו, אני לא יודעת, יהיו שם קרבות פנימיים, או כבר ראינו את הליכוד יורד ל-12 מנדטים בתקופות אפלות אחרות, ואז הם ינסו לכבוש את הבכורה, זו התוכנית הגדולה?
כן. בדיוק כן. ככה, אבל...
מתוך המפלגה החדשה, לא מתוך הליכוד.
נכון, והנחה אומרת, וזה דבר ששווה מחשבה. תראי, רבין ופרס היו למעשה האנשים האחרונים מהדור המייסדים, או פחות או יותר של מפלגת העבודה, מערך, מפאי. כשרבין נרצח וכשפרס הפסיד, מאז ועד היום, מפלגת העבודה מעולם לא הייתה המפלגה המובילה בגוש. גוש המרכז-שמאל... זה היה, גם כשזה קרה, זה קרה עם אריזה חדשה, המחנה הציוני, או ישראל אחת. מפלגת העבודה היא נטל, לבד היא לא יכולה להגיע לשלטון. אז פעם זה יש עתיד, ופעם זה קדימה, ופעם באמת זה חיבורים עם ציפי לבני. אני חושב בכל, אני לא יודע, את גם מסתובבת בכינוסי מרכז, האם יכול להיות שהליכוד הוא גם מפלגה מזדקנת כמו מפלגת העבודה? אני מסתכל על חברי המרכז, כל פעם הם נראים לי קצת יותר מבוגרים. המנגנון המפלגתי הוא מבוגר מאוד.
נכון, אבל...
תסתכלי מי נכנס במחוזות פעם אחרונה, לחוץ מאורן חזן למשבצת הצעיר. זה דוד אמסלם ודוד ביטן, ואנשים לא צעירים. עכשיו, יכול להיות שנתניהו הוא הדיאדוך האחרון, ואחריו יבואו אתגרים מאוד משמעותיים לליכוד.
לכל הימין.
לא, אבל גם, אני אומר, גם אם הימין ממשיך, מי לידו של הליכוד יתקע שהוא יוביל את הגוש? הדבר הזה שהתרגלנו אליו משנת 65 עם גחל, שהליכוד תמיד מוביל, לא. פעם היה הציונים הכלליים, ופעם היה משהו אחר.
זאת אומרת, אתה מצפה שגוש הימין יעבור בערך את אותו תהליך שעובר גוש השמאל עכשיו, שבעצם, אגב, אנחנו רואים את זה גם באירופה, ובמקומות אחרים, שמפלגות חדשות מצליחות לחבוש את השלטון, זה מה שלפיד ניסה לעשות, בינתיים זה לא כל כך הולך.
אני אתן לך דוגמה, אבל דווקא. בנימין נתניהו, הוא לא דתי-לאומי, אבל הוא פוליטיקאי האהוב ביותר על הדתיים-לאומיים. נתניהו גם לא עולה מרוסיה, אבל הוא הפוליטיקאי האהוב ביותר על העולים מרוסיה. הוא לא חרדי, כידוע, הוא מאוד לא חרדי, אבל הוא הפוליטיקאי הכי אהוב על החרדים. אבל אחריו, אני לא רואה את גדעון סער, או ישראל כץ, או ברקת, או אפילו יוסי כהן, ראש המוסד,
עם ירוץ, רגב,
או מיר רגב, אהובים על כולם. ולכן ההיגיון אומר שהפירמידת השליטה של נתניהו,
זאת אומרת שיש פה הזדמנות למפץ שכן יכול להביא את הציונות הדתית לעמוד בראש הפסגה.
נכון, עכשיו עוד עירור, או הציונות הדתית או משהו אחר, עוד עירור שאני אתן לך בכל. אנחנו אומרים תמיד זה הימין מול גוש השמאל מרכז. למה אנחנו אומרים את זה? אולי באמת יש, אולי אם היינו הופכים את זה לימין מרכז
מול שמאל,
אולי המפה הייתה נראית אחרת. זאת אומרת, ביום שאחרי...
כי רוב האנשים מרגישים שהמרכז הוא מין שמאל בתחפושת. זה מה שרוב האנשים, אם תעשה סקר עומק, זה מה שהם יגידו לך.
כן, אבל תסתכלי.
שזה שמאלנים שמשיקולים טקטיים, שאם זה פתחנו את הפרק, מנסים לקרוץ גם לימין.
100%.
תראה, גם עובדתית, לפיד וכל מה...
כן, אבל ביום שאחרי, אם נתניהו מפנה להם מקום גדול במרכז...
זה לא יהפוך אותם לאנשי ארץ ישראל השלמה.
אבל תסתכלי, למשל, על מפלגת בני גנץ, לפי ההדלפות. נניח שהיא מתאחדת עם בוגי, אז מספר 2 של המפלגה הזאת לא מאמין בשום דבר, נכון? הוא לא מאמין בשום הסכם שלו עם הפלסטינים, הוא איש ימין רדיקלי יותר מנתניהו. מספר 5 אומרים שהוא רוצה לשריין את כמספר 2 שלו לצביקה האוזר, איש ימין, קורא להכרה בסיפוח רמת הגולן. יש שם את חילי טרופר שהוא לא שמאלני, ויש שם את עוד מישהו שמשה אלון יפנה אליו, הוא הציע מקום לבני בגין. זאת אומרת...
יכול להיות שהוא באמת מרכז.
המהלך המכריע... של בגין ב-65 היה להתאחד עם הליברלים. יש מחקרים שאומרים, טוענים שלמעשה הימין מעולם לא כבש את השלטון עד הבחירות האלה. כי המרכיב הליברלי, בעלי הבתים התל אביבים, בהשוואה מספורט, זה מכבי שחוברת לביתר מול הפועל. אז מכבי לא ימניים, אבל גם לא שמאלנים. הם מרכז. כן. בלי החיבור מכבי ביתר הזה, החירות לא הייתה כובשת השלטון לעולם. האם יום אחרי, יור הליכוד הבא, שיהיה עם 16 מנדטים מזכרים, גדעון סער, לא יכול לחבור לרשימה עם גבי אשכנזי, סתם אני זורק, אנשים כמו אשכנזי וכולי,
או לפיד... ממשלות אחדות...
לא, אבל ברשימה, במפלגה. מפלגה שאומרת, כמו שרון בזמנו, אנחנו מנסים להגדיל את הכוח מהימין מרכז, לא מהימין ומאוד ימין.
יכול להיות. אז מה שאנחנו מנסים להבין, זה מה בעצם עושה לנו הפילוג הזה בימין, עד כמה הוא באמת יוצר הקצנה, כי כל אחד הרי בכל זאת צריך להניף איזה דגל, וצריך ללכת עם הדגל הזה עד הסוף, כי אם הוא לא ילך עם הדגל הזה עד הסוף, אז אוי ואבוי, והשני כבר יקטוש אותו. כמה העובדה שאנחנו מפוצלים גם לוקחת את הגוש הזה, את, את, יותר ימינה וימינה.
הליכה ימינה היא בסוף בזכות שני דברים. אחת, העם הולך ימינה, אבל זה לא מסביר
את התופעה. טוב, זה גם מהדהד, אתה יודע, כשהמנהיגים הולכים ימינה, אז העם הולך ימינה, ויש איזון חוזר מאוד משמעותי.
העם לא הולך ימינה כמו שנתניהו הולך ימינה. נתניהו הולך הרבה יותר ימינה מהציבור. ושם החישוב של נתניהו נשען על משהו שדעתי דיברנו עליו בעבר, והוא שבעולם של היום, הרבה יותר קל לגייס אנשים מאשר לשכנע אותם. זאת אומרת, יותר קל לי להביא אנשים שיושבים בבית או אדישים, ורוב המצביעים שנשארים בבית, אגב, הם ימניים. תראי את שיעור הצבעה בטבריה לעומת צפון תל אביב, למשל, או מודיעין מול באר שבע. הוא הרבה יותר גבוה בערים המבוססות. אז יותר קל לגייס אותם, ומגייסים באמצעות פנייה חזקה מאוד, ימנית מאוד, מאשר לשכנע מישהו במרכז. ואולי העולם, וזה באשמת צוקרברג, לא באשמת ערפת ולא באשמת...
זאת אומרת, הוא עובד על להביא את האנשים שלו לקלפי, לזה אתה מתכוון.
נכון.
אבל האם העובדה שיש רסיסי מפלגות וכל אחת צריכה בידול, האם הדבר הזה גורם לזה שגם הליכוד, שעד לפני קדנציה, בסך הכל האמין בשלום בטוח, או ב, אתה יודע, אפילו ארץ ישראל השלמה, עבר לסיפוח, שזה
נכון.
תמורות כל כך מהירות.
אז תראי, בוא נגיד ככה, אני לא יודע, אבל מאוד יכול להיות, אני לא מאמין בקץ ההיסטוריה הפוליטית, ואומרים זהו, ימין תמיד לשלטון, כשמישהו אומר את זה, בדרך כלל תלך, זה סימן שאוטוטו זה נגמר. לפני 13 שנה...
שהמטוטלת נעה כן, ימינה מדי.
נכון, אם יש מטוטלת שנעה ימינה מדי, כבר ראינו איזה רבע תיקון ב-2013, כשפתאום לפיד, המסיע נורמל הישראלי, מביא 19 מנדטים, והימין מתכווץ מאוד. זה היה תגובה מאוחרת על זה שהימין התעסק בחוק אחר, כשהייתה המחאה החברתית. יכול להיות שזה יקרה גם הפעם, אם לא הפעם, אז בפעם הבאה. אבל אם זה יקרה, אז באמת זה יהיה תיקון למצב שבו באמת כולם הולכים ימינה. למה לנו לדבר על נתניהו? אביגדור ליברמן בבחירות האחרונות 2014, היה יונת סחורה שהציע לקבל את תוכנית השלום של ג'ון קרי ממשל אובמה.
טוב, גם הציע עונש מוות למחבלים.
לא, אבל זה שני דברים שונים. הוא הציע ויתורים, זה הכי רחוק מסיפוח שיש. בנימין נתניהו, כמו שתזכרת, נאום בר אילן. אפי איתם, יור המפדל, אומר ב-2005-6 שהוא מוכן לשקול פינוי התנחלויות במסגרת הסכם שלום. זאת אומרת, תהיה איזושהי תנועה של תיקון. אגב, אני חושב שהחלוקה ימין שמאל היום גדל פה דור שהגיע לכיתה וב, שלא פינו שום התנחלויות בזמנו, והוא לא חושב שיש שמאל. ויכול להיות שהימין שמאל מתארגן על קווים של משילות, של מה שנקרא דיפ סטייט מול זה, של בגץ נגד הכל, של, כמו שאת אומרת, גירוש משפחות מחבלים, ולא הקמת 20 יחידות דיור בהמונה.
אז בסך הכל, אם אתה צריך לסכם, אז אתה חושב שהרבה מזה קשור לעובדה שנתניהו מציל עליהם צל, והרבה מזה קשור לזה שכל אחד צריך למצוא את הייחוד שלו, אבל אתה לא רואה פה איזושהי הליכה דרמטית ימינה, שהיא באמת משקפת איזה שינוי מדיניות שאנחנו גם צפויים לראות אותו בממשלה הבאה.
נכון. גם את רואה שבסך הכל
אגב, אם אני צריכה לנתח את זה, כשאני מסתכלת על הפיצול של בנט שקד, אני חושבת שהוא דווקא יוביל את כל המערכת למיתון.
מאוד יכול להיות.
בגלל שאם המטרה שלהם זה להגיע לראשות הממשלה, עם כל הכבוד לתוכנית הסיפוח, זה עדיין לא מיינסטרימי במדינת ישראל.
אני חושב שהם הגיעו למסקנה שאי אפשר להגיע לראשות הממשלה מהמפלגה הכי ימנית בכנסת.
אז אני אומרת, אם הם היו, בנט ושקד יש להם אופי מאוד אקטיביסטי, זה מה שמבדיל אותם משאר המפלגות. אז אם השניים האלה הולכים עכשיו למגמה של מיצוב מחדש, ומיצוב מתון, ומיצוב ממלכתי, ומיצוב כליכוד חדש, אז יכול להיות שבהפוך על הפוך, אנחנו דווקא נראה לא ימין חדש, בועט, נשכני, נכון. ורבקיסטי, אלא ימין ככה יותר מעונה ומסביר פנים למרכז. ככה אני מפרשת את זה.
כל יכול להיות, אי אפשר לדעת. גם באמת העולם שאחרי נתניהו, ואנחנו מתקרבים אליו בקצב של 24 שעות כל יממה, כי בסוף לא משנה מתי, נתניהו יום אחד לא יראש ממשלה, זה יהיה עולם אחר לגמרי. זה יהיה עולם שבו הימין יהיה לו יותר קשה, עדיין רוב הציבור יהיה בעמדותיו, אבל אין לו כל כך ניסיון להציע. כי אף אחד מהימנים לא היה לא שר חוץ, לא שר ביטחון ולא שר אוצר.
וגם לא יהיה כנראה בזמן.
נכון, זה דבר די מדהים. ולכן אנחנו הולכים למערכת לא נודעת, שאנחנו כמעט לא יודעים לנחש איך תראה המערכת הפוליטית בלי נתניהו. עכשיו, אני מציע גם לאוהבי נתניהו, גם מתנגדיו, לזכור שהאובססיה לנתניהו היא לא רק בגלל ביבי. נתניהו איננו רודן שהונחת עלינו כמו צ'אוצ'סקו ברומניה. השנאה אליו במידה רבה נובעת גם מהעמדות שהוא מייצג. וגם אהבה אליו כמובן. זה לא רק ענייני אופי. ולכן ביום שאחרי לא ייעלמו הוויכוחים, הם פשוט ילבשו לבוש חדש. אני לא חושב שתהיה אותה רמת אמוציות לגדעון סר או ישראל כץ או בנט.
אני חושבת שהם כל כך הריבו בנם לבין עצמם, שגם זה יהיה כמובן...
גם זאת תהיה אופציה.
טוב, אז יהיה לנו מעניין ביום שאחרי, אם הוא כאמור אי פעם יגיע. עמית סגל, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה לדניאל זיסמן העורכת, רן לוי העורך הראשי, דני תימור המנהל העסקי. אתם מוזמנים גם להזמין הרצאות דרך ספיקרס, מיזם ההרצאות החדש שלנו, ואם אתם רוצים לעזור לנו לגדול, רק צריך לספר לחבר או לחברה, אין כמו פרסום מפה לאוזן. זהו, ניפגש בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.